בשבועות האחרונים נראו במדורי הכלכלה כותרות מקוממות, כמו לפי נתוני הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, גברים בישראל מסתכרים 32% יותר מנשים, או דוח הפערים המגדרים השנתי של הפורום הכלכלי העולמי, מדרג את ישראל במקום ה-65 מ-142 מדינות בנושא הזה של שכר לנשים. או למשל, כותרת מקסימה כמו, גם בעידן שבו נשים מנהלות חברות ענק, שכרן יורד ברגע שנולדים להם ילדים. מעצבן, לא? אותי לפחות זה מעצבן. כבר די התרגלנו לכותרות כאלה, אבל למען האמת רצוי שלא נתרגל, אלא שנעשה כבר משהו בנדון. אז למה סבורים בפורום הכלכלי העולמי ששוויון מגדרי בתחום התעסוקה יתקיים רק החל מ-2095? מה המצב אצלנו והאם ניתן באמת לעשות משהו כדי לצמצם את הפערים בקריירה בין המינים? כל השאלות החשובות האלה ננסה לברר עם מירי אשוח, מנהלת פיתוח עסקי בנטע. שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
מה זה נטע?
נטע זו עמותה ששמה לעצמה למטרה לקדם נשים בכל עולם הקריירה והעבודה, במגוון דרכים, בקורסים, בסדנאות, בליווי אישי, ובאמת לתת לנשים להגיע לאן שהן רוצות להגיע ולאן שהן יכולות להגיע.
אגב, נטע זו גם אחותי, לא משנה. מניסיונך, מה מונע מנשים לצאת לעבודה, או מה מונע מהן אחר כך להתקדם לעמדות מפתח? בכל השמה תקרת הזכוכית?
קודם כל לא. אבל אם אמרת שזה מעצבן אותך, אז אני אתן לך קצת נתונים על המחקר, כי זה חשוב להבין את זה. המחקר האחרון שדיברת עליו, על זה ששכר של נשים יורד ככל שמצטרפים הילדים, אומר שכל ילד שנולד, המחקר נעשה בארצות הברית, אבל כנראה שהוא נכון לא רק לשם, שכל ילד שנולד מוריד את השכר של האישה בממוצע ב-4%, ולעומת זה כל ילד שנולד מעלה את השכר של הגבר בממוצע ב-6%.
זה נורא פשוט, כי הוא לא רוצה להגיע הביתה, אז הוא נשאר שעות נוספות.
לצערנו, הרבה מעבידים חושבים שבאמת גברים ישקיעו יותר ויהיו יותר שעות בעבודה בגלל שנולדים להם גברים, ואנחנו עדיין תפקידנו להיות מטפלות, וברגע שנולדים לנו ילדים, אז אנחנו נוותר על להשקיע בעבודה ונחזור הביתה כמה שיותר מהר.
אז את מדברת על זה שזה בעצם גם עניין פסיכולוגי, זה לא רק עניין פורמלי.
אני מדברת על זה שזה עניין פסיכולוגי, זה עניין של איזושהי תפיסה מעצבנת, כמו שאמרת, ושמרנית, שעדיין מושרשת בחברה שלנו, למרות שאנחנו חושבים שאנחנו כבר מאוד שוויוניים, אנחנו כנראה עוד רחוק מזה.
כן, אם הפורום הכלכלי העולמי מדבר על 2095 כשנת היעד, אז אנחנו קצת רחוקים משם.
נכון.
ולא כל כך נעים לשמוע את זה. למה מלכתחילה אבל השכר של אנשים נמוך יותר גם בעידן שלנו וגם כשהן עושות בדיוק אותה עבודה כמו גברים?
אז יש הרבה סיבות למה השכר של נשים נמוך יותר. חלק ממנו זה באמת אנחנו אשמות, או לא אשמות, אבל אנחנו מהוות...
אחראיות. אני אוהבת את המילה אחראיות ולא אשמה.
כן, אנחנו אחראיות אליו, אם זה בנושא של מסע ומתן, שהרבה פעמים אנחנו מגלות במחקרים שכשמציעים לאישה שכר, הרבה פעמים תגיד טוב בסדר ופחות תאבק, וגבר מראש ידרוש שכר יותר גבוה.
כי מה? כי היא תרגיש שהיא לא שווה מספיק?
כי היא תרגיש, היא לא שווה זה קצת קיצוני להגיד, אבל כי נשים פחות נוטות להציב איזה שהם יעדים גבוהים לשכר ולהילחם עליהם, והם... שוב, זה קצת הכללה, אבל יש הרבה יותר התפשרות. יש גם נקודה נוספת שאנחנו הרבה פעמים נתקלים בה, זה שבמכרזים למשל, גברים נוטים לגשת למכרזים גם לתפקידים שהם לא בדיוק יודעים איך לעשות אותם ב-100%, ולהגיד אני אסתדר, ומציגים את עצמם בצורה כזאת שהם הצליחו, ונשים הרבה יותר נוטות להגיד, אם אני לא יודעת ב-100%, אז אולי עדיף שאני לא אגש, או שאני אגש, אבל אני אגיד שאת זה ואת זה אני לא יודעת. שזה דברים שאנחנו עובדים עליהם מאוד חזק בנטע. זאת אומרת, באמת לתת לאנשים את הכלים איך להתקדם ולהשיג יותר.
אולי הפתרון הוא להיות עצמאית.
אז זהו, יש מה לעשות. יש מה לעשות גם ברמה החברתית ויש מה לעשות גם ברמה האישית. אז קודם כל ברמה של חברה, אני חושבת שאחד הדברים הראשונים שצריך לעשות זה באמת להכניס יותר ולשתף יותר וליצור, לייצר יותר שוויון של גברים בגידול הילדים בבית. כי ככל שבבית יהיה יותר שוויון, בעצם זה יוקרן גם החוצה. ואפילו שדור ה-Y היום הרבה יותר מעורב בגידול הילדים, זה עדיין לא שווה בגדול. דבר שני, זה באמת להסביר לארגונים שהם מפסידים מזה שנשים לא מרוויחות ולא מנצלות את מלוא הפוטנציאל שלהם. קודם כל, גם מחקרים מוכיחים שהם ארגונים מפסידים מזה כלכלית, זאת אומרת, זה ממש מוכח. אבל גם כי נשים באמת מתחילות לחפש פתרונות אחרים, ויוצאות, כמו שאמרת, לעצמאות, אם זה עצמאות חלקית, שתכף אני אסביר מה זה אומר עצמאות חלקית, ואם זה עצמאות מלאה, והארגון מפסיד נשים טובות עם ידע, עם ניסיון, ועם יכולת לקדם את הארגון.
אז את אומרת שיש נשים שבוחרות חצי תה, חצי קפה, כמו שאומרים.
נכון.
להיות בחצי משרה נגיד, ובשעות הצהריים ואחר הצהריים והערב להיות עצמאיות. מה הן עושות?
אז זהו, אז קודם כל זה לא חייב להיות חצי משרה. יש גם נשים שעובדות אפילו במשרה מלאה, ומגלות שיש להן או צורך או רצון, או אפילו יכולת מבחינת זמנים, לפתח עוד משהו. ואז הרבה נשים שיש להם כישרון או כישורים או ידע מסוים הופכות את השעות הנוספות שמצליחות לפנות לצורך זה למקור הכנסה נוסף. עכשיו, זה יכול להיות בכמעט כל תחום, זה יכול להיות מתחומים של עבודות יצירה ועבודות ידיים ובישול, שאפשר להפוך את זה, הרבה פעמים נשים עושות את זה ולא הופכות את זה למקור הכנסה, אימון, שיעורים פרטיים, המגוון הוא עצום.
מה זה אומר מבחינת מיסוי?
אז זהו, שאחד הדברים, אחד הפתרונות, יש לזה מכלול מאוד גדול של דברים שזה אומר, כי להיות גם עצמאית וגם שכירה יש לזה הרבה השלכות. כשההמלצה בעצם שלנו בנטה זה ללכת למקום מקצועי, למשל קורס שאנחנו עכשיו עומדות לפתוח, שנקרא גם שכירה וגם עצמאית, שנותן את כל המענה הזה, זאת אומרת, מה זה אומר מבחינת מיסוי? מה זה אומר מבחינה משפטית? כי לא בכל מקום עבודה את יכולה גם לפתוח עסק, וגם תלוי איזה תחום את רוצה, אם זה סותר או מתחרה באיזושהי רמה בעסק, במקום שבו את עובדת או לא. מה זה אומר מבחינת אנרגיה שיווקית? מה זה אומר מבחינת כסף? גם מבחינת מימון, כי יש לך גם מקור הכנסה כשכירה, את גם פותחת עסק עצמאי, גם יש את הבית, אז איך עושים את כל המכלול הכלכלי?
וגם את צריכה להיות בוסית של עצמך, שזה לא עניין פשוט כל כך.
נכון, זה חלק גדול מהעניין, זה איך את מנהלת את הזמן של להיות בוסית של עצמך, לא להזניח בתחושות שלך, לא את הבית, לא את המשפחה, לא את הילדים, לא את העבודה שלך כעצמאית, איך עושים את כל המכלול הזה, וזה באמת, יש כלים ואפשר ללמוד.
השאלה היא, אני עכשיו אשאל שאלה אפיקורסית, למה צריך להתנהל בעולם כמו לוליינית סינית, עם כל הצלחות האלה המתנדדות ועוד שנייה יפלו? להיות גם וגם 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 וגם. זה לא איזה גול עצמי?
לא, נהפוך הוא. זה אחד הדברים היחידים שנותנים לך איזשהו יכולת וביטחון כלכלי שתלוי בך. עכשיו, זה כבר לא תלוי בגחמות של ארגון או של בוס כזה או אחר. כשאת עושה גם וגם, ואת פותחת עסק עצמאי משלך במקביל ליותר שכירה, את מייצרת ביטחון כלכלי מעבר להכנסה, שזה added value נפלא, את מייצרת ביטחון כלכלי שהוא תלוי בך. אם מחר יש איזה שהם שינויים, את לא נשארת בלי כלום. יש לך איזשהו עסק שלך שכבר התחלת להריץ אותו, יש לך מקום שתלוי ביכולות ובכישרונות שלך.
משהו שאפשר להרחיב במידת הצורך.
נכון, אבל את לא מתחילה מאפס.
מה דעתך על עבודה מהבית? זה טוב, זה לא טוב, זה טוב חלקית?
קודם כל אני חושבת שאין טוב ולא טוב, זה נורא אישי, זה נורא תלוי באופי של האישה, זה נורא תלוי בבית שהיא נמצאת, זה נורא תלוי באיזה עסק, כן? לא כל עסק אפשר לעשות מהבית. אם את רוצה לפתוח חנות ואת גרה באיזה בניין בקומה 30, את לא יכולה לפתוח את החנות הזאת מהבית.
בוודאי שלא, אבל אם את נותנת נגיד שירותים גרפיים.
אז אני חושבת שיש המון שירותים שכן אפשר לתת אותם מהבית, בעיקר היום בעידן של האינטרנט, שהרבה דברים הם לאו דווקא צריך מקום לקבל אנשים, ואני חושבת שזה מקור הכנסה נפלא שהמון נשים יכולות לעשות אותו, וגם האינטרנט פותח לנו את האופציות לעבוד בשעות שנוחות לנו, ואפשר לשלב את זה יפה עם העבודה כשכירה.
יופי, אז נסיים בנימה אופטימית ונחכה בסבלנות עד 2095, או שזה יתראה.
לא, לא, לא נחכה, אנחנו נתחיל עכשיו, זה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה, שכיוון שזה תלוי בנו כנשים, אני באמת מאוד ממליצה לנשים, יש המון ארגונים שעוזרים, יש גם את הקורס הזה, אני מציעה לנשים להיות אקטיביות ולעשות את הצעד הראשון, לא לחכות ל-2095.
אז לא נחכה, ננסה להקדים את לוח הזמנים. מירי אשוח, מנהלת פיתוח עסקי בנטו, תודה רבה לך.
תודה רבה, להתראות.